אם אינני טועה, אנחנו הגענו לעמוד הבא, גמרנו את הפסקה, אני חושב. מי שהגענו עד הכוכבית, יכול להיות?
איפה? כאן?
כן, אני חושב, אני לא זוכר.
סימנת צאת הכוכבים?
סימנת צאת הכוכבים.
טוב.
בדיוק.
בתעמה דמילתא, שורה 20.
עמוד כף.
כף כף. כף 20.
לא במקום.
כן, לא במקום. וטענה דמילתא, ומלבד הסתרים שבסוד הפסוקים, כי סכנת הכפירה בעניין דשתי רשויות באה משתי סיבות, שלפעמים הסיבה היא פנימית ולפעמים היא חיצונית. הסכנה הפנימית מתעוררת במה שאנו שוכבים וקמים. שוכבים וקמים שכתובים במרכאות, כדי לציין שלא מדובר כאן על עצם העניין של בשורבך וקומך, אלא שהמילים האלו, שוכבים וקמים, הם מתארים את מצב הקיומי של האדם, שהאדם הוא יצור שקם, ששוכב וקם, אבל לא זו בלבד שהוא שוכב וקם, אלא שהוא גם מודע לזה, שהוא יודע שהוא שוכב וקם. כי בשעת השכיבה או הקימה אנו מרגישים בבת אחת חיי שתי עולמות הפוכים זה מזה בתכלית ההיפוך, שעולם הקימה הוא עולם הידיעה והבחירה, אמנם עולם השכיבה הוא עולם החלום וההכרח, כמבואר אצל חכמי האמת, ושני עולמות אלו שונים לגמרי כשינוי החיים והמוות, שכך אמרו, שינה אחד מ-60 במיטה, ומזה הניסיון מתעוררת הנבלה ובא היצר של שתי רשויות, כאילו מפנימיות חיי האדם ממש, שרואה בליבו כאילו יש שתי שלטונות בעולמו הפנימי חס ושלום. וזה דומה כאילו אין אלוקים, כלשון הפסוק, אמר נבל בליבו אין אלוקים, פירוש עניין בליבו. למה הוא אומר את זה בליבו? משום עסקי ליבו. אך כתיב, עם נבל ולא חכם. משמע, דאם חכם הוא, אין הנבלה שולטת בליבו. ועל זה אמר רבי נחמן, בכמן תפי עמוד א', אם תלמיד חכם הוא, אינו צריך. פירוש, אינו צריך לקרותו על המיטה, שכל הרהורי ליבו בדברי תורה, במה שהוא תלמיד חכם. ואין לחוש כל כך על הרחור מינות, שהסכנה מוטלת בו דווקא בעולם החיצוני, כדאמרי לנו לכמן, אחרי לבבכם זו המינות, אחרי עיניהם זה הרחור עבירה, אשר אתם זונים זה הרחור עבודה זרה.
זה לא דבר לחזור על זה, אבל עכשיו אני רואה
שקראנו את זה.
קראנו את זה. אני יודע איפה עצרנו עכשיו, אני כבר זוכר בדיוק איפה עצרנו.
שהרחורי עריות מביאים האדם להרחורי עבודה זרה, כמבואר בסוד יין נסיכם. ואומר, אשר אתם זונים, כי העריות הם המביאים לעבודה זרה, והיצר הזה מושך כוחו מאחיזת העיניים אף לתלמיד חכם, שהיצר של עריות לא נהרג לגמרי כנודע בזמן עזרה. אבל במה שהוא תלמיד חכם כבר השיג לדרגת ייחוד הלב והיצר של שתי רשויות, אין בו אחיזה פנימית כלל מצד המינות. לכך אמר רב נחמן, אם תלמיד חכם הוא, אינו צריך. ומד אבא רבי יחושע בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת, מצווה לקרותו על המיטה הנמילה לסתם אדם, ומה שרושם היחורים גדול המינו. ולכך נקט לשון אדם בהדיה, מלשון אדם סתם. ושפיך הולך רבי יהושע בן לוי לשיטתו, דהווה מקיש שכיבה לקימה, ומקימה סמוך למיטתו, אף שכיבה סמוך למיטתו.
לסדר של קריאת שמע ו...
דהיינו שרבי יהושע בן לוי היה אומר שתפילות באמצע תקנו.
באמצע?
כן, באמצע. בין שתי קריאות שמע. שקריאת שמע של שחרית, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, קריאת שמע של ערבית, שהתפילות תקנותם בין קריאת שמע. וכנגד זה באה הדעה שהיא להלכה של סמיכת גאולה לתפילה. זאת אומרת שאם לא הייתה הדרישה של סמיכת גאולה לתפילה, אז דעתו של רבי יהושע הייתה היא שהייתה צריכה להיות להלכה. אבל היות ויש כאן התנגדות בין שתי דרישות, אחת של סמוך למיטתו ואחת של סמיכת גאולה לתפילה, אז סמיכת גאולה לתפילה יותר חזקה מהסיבות שאנחנו כבר למדנו אותן פעם. אמנם דקדק החל לומר מצווה לקרותו ולא אמר חובה. וכאן יש עניין לדעתי שאני לא רוצה כרגע לעמוד על זה יותר מדי, אבל אני רק רוצה לציין שיש כאן נקודה מסוימת שלא כל כך רגילים לדייק בה או להסביר אותה. ההבדל שיש בין מצווה לחובה, כשאומר מצווה לקרותו ולא אמר חובה לקרותו. כמו כן יש כמה עניינים שבהם הדבר הזה הוא מקבל ביטוי יותר. אני גם מזמין בך אחד בו. זאת אומרת שיש כאן עניין שמתחבר לאותו הנושא שאתם מכירים אותו, לצאת ידי חובה. לא אומרים לצאת ידי מצווה. כן? זאת אומרת שצריך בעניין של המצוות לדייק בין הצד של החובה שבמצווה לבין הקיום של של המצווה. וכמו כן יש מצווה לקרותו ולא אמר חובה, שכבר יצא בקריאתו בבית הכנסת אם קרא בזמנה, דענו שהוא יצא, שהזמן הוא דגורם החובה. ולכן דרשו בשוכבך בשעה שבני אדם שוכבים וכו'. ועוד יבאר באורך ברש פרק ב', ועניין והגיע הזמן אם כיוון ליבו יצא עין שם. אבל כפי שציינתי כבר לא זכינו. אנו הגמרא קיימת, אבל פירושו של הרב לא. אבל אם קרה בבית הכנסת שלא בזמנה, ודאי עיקר המצווה על המיטה כדי פרש רשי ברש מתניתין. ובזה יתיישב קצת מה שהקשו התוספות על פירושו עין שם. אני חושב שהגענו עד כאן.
יכול להיות, אני זוכר שהתכוונו ללכת לגמרא בהמשך.
שאמרתי שאולי נצטרך להגיע לסוגיה של הלל ושמי.
הלל ושמי, נכון.
בדף יוד. אומנם לדברי רב נחמן גבי תלמיד חכם אפילו אין צריך לקרותו על המיטה שאין שם סכנה של מינות בכל זאת במה שהוא תלמיד חכם המזיקין באין אצלו בשעה שהתורה מסתלקת ממנו בזמן השינה וצריך לבקש רחמים ולהילחם הימנו משום המזיקין וזה מה שאמר רבי אף תלמיד חכם מבעלי לממר חד פסוקה דרחמה אולי אני כאן אוסיף איזושהי מילה שמזדמנת אלינו ביחס גם למצב שבו אנחנו נמצאים ובמצב שבו נמצא ארץ ישראל ומדינת ישראל ועם ישראל בתקופה הגדולה הזאת זה בקשר לאותו העניין של להילחם נגד המזיקים והרב היה מסביר את זה גם כן שכל פעם שמופיע צד כלשהו השייך לגאולה אז מיד מצטרפים נגדה כל המזיקים למה? כדי לוודא אם זה אמיתי או לא אם זה לא אמיתי לא כדאי שזה יתקיים ואם זה אמיתי אז הניצחון על המזיקים הוא שמברר את את העניין מבינים? אז זהו גם כן הסוד של הניסיונות אבל אם אם צד שונה שהניסיון בא רק כדי לוודא דיינו לוודא להוכיח לעולם שזה אמיתי בעוד שהעניין של המזיקין זה זה לא ניסיון מהמובן ש והאלוהים ניסה את אברהם שהעניין היה שהיה צריך להודיע לעולם כולו אלא כאן זה כמו שבודקים בודקים את הזהב אז אם זה זהב אז החומצה לא עושה לו כלום אם זה לא זהב אז צריך להודיע כדי שאנשים לא יטעו חד פסוקה דרחמה כגון בידיך אפקיד רוחי וכו' ועוד באה לקראת קריאת שמע על מיטתו כדי רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מיטתו מזיקין בדילין המנו שנאמר ובנרשף יגביהו עוף כמן דפי עמוד עליו אבל הנמילה בכוונה להרוג את המזיקין ולא משום תעמד שתי רשויות זאת אומרת שהעניין של שתי רשויות אצל תלמיד חכם איננו אבל עדיין הוא צריך להילחם נגד המזיקים דווקא בגלל שהעניין של שתי רשויות לא קיים אצלו כלומר לצאת ידי חובתו מהפסוק בשורבך לכן אמר רבי יהושע בן לוי מצווה לקרות ולא אמר חובה וראיה לזה אמר רב יוסף מה יקרא כלומר אל יעלה בדעתך שרבי יהושע בן לוי היה דורש פסוק בשורבך כאין דעת בית שמי שכבר קבענו הלכה כבית הלל בשורבך בשעה שבני אדם שוכבים דהיינו הערב ואין עושים מצוות חבילות ואם היה דורש הפסוק בשורבך היו כאן שתי מצוות חדה החובה לקרות בערבית ועוד המצווה שאמר מצווה לקרותו על המיטה שהיה באותו הפסוק שתי מצוות כפי שאמרנו שאין כאן אלא אמר רב יוסף משום דכתיב ריגזו ואל תחטאו למדנו את זה זוכים אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע וכדרש ריש לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו' אם ניצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע דכתיב על משכבכם כלומר אף על פי שקרה בבית הכנסת מצווה לקרותו שמה יגבר עליו יצר הרע כי לכל הנרבנן פשיטה שחובת הקריאה מהפסוק בשור בך היא משעה שבני אדם שוכבים, כלומר מי שתחשך ואילך. אמנם הוסקים הכה בטעמו של כה, כלומר בטעמי ההלכה כדי דרש במדרשי אגדה, אגדתה כנודע לחכמי התלמוד. כי פשטה דקחה בלשון שכיבה הוא, ומה דאמרינן בשעה שבני אדם שוכבים, דהיינו הערב, ובלבד מקרה תו זמן שכיבה. הנמילה, מדרש חכמים הוא לקבוע הלכה למעשה. לכן, ודאי כי הלכה פסוקה היא שחובה עלינו לקרוא את הקריאה דבשור בך בשעת הערב, ולאו דווקא על המיטה. דלא חילקו רבנן מעולם, אלא לעניין קביעות התחלת זמן הערב, גבי מצווה זו דקריאת שמה.
מה זאת אומרת? אין חובה לקרוא בשכיבה?
לא, זאת אומרת שיש לנו כאן שני עניינים נפרדים. יש לנו העניין של קריאת שמר ערב הבוקר, וחוץ מזה ישנו עניין של קריאת שמר על המיטה. אז אנחנו שמים בצד עכשיו את העניין של קריאת שמר על המיטה, שהיא מצווה בפני עצמה, וזה היה כל הדף הקודם שבו הרב הסביר שאף על פי שלרוב אין אנחנו מתנהגים כן, אם תלמיד חכם הוא אינו צריך, אבל שבכל זאת צריך לקרוא איזשהו פסוק לפני השינה בגלל המזיקים. אז שמנו בצד את העניין של מצוות קריאת שמע. עכשיו צד שני של הדבר, אם יש מצב כזה שבגלל הסכנה מתפללים ערבית לפני צאת הכוכבים בבית הכנסת, אז קוראים קריאת שמע לפני התפילה משום
סמיכת
גאולה לתפילה, אבל לא יצאנו מדי חובת קריאת שמע, ואז יוצאים מחובת קריאת שמע עם הקריאת שמע על המיטה. למה? כי למשל מה שאנחנו אומרים, אתן לכם דוגמה השייכת בעיקר לספרדים. ביום שישי בערב הספרדים קוראים קריאת שמע מבעוד יום, כי תפילת של קבלת שבת בעוד שהאשכנזים ממתינים עד שתחשך, הספרדים הם קוראים קריאת שמע. חוזרים הביתה צריך לקרוא קריאת שמע לפני הקידוש.
תימנים, ספרדים,
אתם מבינים? זאת אומרת שקידוש ודאי צריך לעשות אחרי חשיכה, אבל כדי לצאת מלכאורה צריך לקרוא קריאת שמע לפני הקידוש. זה ביום שבת. אבל בימים אחרים, כדי לצאת מהספקות של שם לבטלה ודברים כאלו, היות ובלאו הכי אומרים קריאת שמע על המיטה, אז מצרפים את שני העניינים ביחד, החובה של קריאת שמע ערב הבוקר והעניין של קריאת שמע על המיטה שהיא מצווה בפני עצמה. אם לא יצאו ידי חובה בתפילת ערבית. עד כאן בסדר?
אף על פי ששמעתי שמודיעים גם בימים ביום חול להגיד קריאת שמע בבית לפני קריאת שמע למיטה.
כן, אבל זה
גידורים.
זה לא אסור. אתה יכול לכוון אפילו יותר. לא, זאת אומרת העניין הוא שלהלכה לא לומדים את המקור של שתי מצוות מאותו פסוק. אבל בהתאם למציאות, אז באותו הזמן זה יוצא מדי חובת הקריאה באותו העניין. אבל סיימנו עם העניין של קריאת שמה על המיטה, ועכשיו אנחנו חוזרים לעניין של קריאת שמה עצמה. בעניין של קריאת שמה עצמה היו שתי דעות, הייתה הדעה של בית הלל והדעה של בית שמאי. בית שמאי היו אומרים שכדי לצאת מדי חובת קריאת שמה של עברית צריך לשכב, ראינו שצד מקיום המצווה הוא שיתה אדם על צידו ויקרא, בעוד שבית הלל היו אומרים בשורבך זה בזמן שבני אדם חוטבים.
מכשירים סתמיים המכשירים.
כן. חוץ מאשר להכניס אותו בדלי של מים, אני
לא... כי הוא מצלצל כשאתה לא רוצה, הוא לא מצלצל כשאתה כן רוצה. טוב, אתה מהנדס.
לא, הוא יותר ריקש ממך, זה העניין. אז זה החילוק שיש בין בית שמאי ובית הלל. אז ככה, זה בנוסף, כן. אז מכאן אני קורא חזרה, כי לומר ש וזה עניין שמתחבר באותו הדיון שהיה לנו בשבוע שעבר לגבי הנושא של המדרשים, שהחלק של ההלכות הוא בא לבאר ולהבהיר את איך מקיימים את המצווה, מהם תנאי קיום המצווה, כן? ועוד שהצד של האגדות בא להסביר מהו טעם המצווה. זה ברור? ואחד הממדים, אחד הפנים או הצדדים של בירור של טעמי המצווה זה בידיעת מי נתן את המצווה. מה שאומרים חז"ל בעניין הזה, שאם אתה רוצה להכיר מי שאמר והיה עולם, אז למה דה אגדה?
למה? מה הקשר בין הבנת טעמי המצווה, שזה לכאורה עניין רציונלי לגמרי, לבין
טעמי המצווה? זה בכלל לא עניין רציונלי.
אוקיי.
זה לא שאתה לא יכול, כי אתה כן יכול לעשות רציונליזציה בדיעבד של טעמי המצוות. זאת אומרת שאפשר, אני רוצה להסביר כאן את ההבדל שאליו אני שלא אני מתכוון. דהיינו שנקרא לרציונלי לדבר שמקורו ויסודו היה יכול להיות בתבונה. זאת אומרת שאדם מעצמו היה יכול להגיע לכך שצריך להתנהג ככה. לא שאחרי ששמעת שיש עניין להתנהג ככה, אתה יכול לומר כן, it makes sense, שאפשר להבין, שזה הפלא הגדול של ההתגלות של רצון השם, שאף על פי, זה מה שהמהר"ל מסביר בתפארת ישראל בעיקר, שאף על פי שזה בא מלמעלה מהשכל, השכל יש לו אחיזה בו בדיעבד, שאפשר להבין אף על פי שזה, אבל היות והטענה של השכל לכתחילה זה להיות לא רק מי שמבין בדבר אלא מי שיוצר הדבר, נו שהרעיון מקורו בשכל ולא מעבר לשכל. ולכן אני אומר שהטעמי המצוות הן לא רציונליות.
כן, אבל לא לימוד טעמי המצוות הוא זה שגורם לך להבין שזה לא בא מהשכל. זה בחירה אפריורית, ואחר כך אתה משתמש בשכל כדי להבין את אותו טעם ספציפי.
בסדר, אז לכן אני מנסה להסביר שהלימוד וההבנה של טעמי המצוות הוא קשור למי נתן את המצווה.
כן, אבל זאת החלטה אפריורי. ואת לא לימוד טעמי המצוות הוא זה שגורם לך להתחבר.
או שאני לא הבנתי.
הבנתי את האמירה כך, שאחת שההלכה אמרה לנו איך לעשות את המצווה, לימוד האגדות מלמד אותנו מהו טעמה של המצווה. הוא יחבר אותו למה שקרה לעם ישראל, הוא יחבר אותו למה אנחנו צריכים לזכור כתוצאה, למה זה צריך ללמד אותנו, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אבל זה כשלעצמו לא גורם לנו לדעת מי נתן את המצווה. אנחנו מחליטים, זו בחירה מראש לדעת שבעצם כל הדברים האלה ניתנו לנו מלמעלה למטה. עכשיו אנחנו נסים להבין את זה, אבל עצם לימוד טעם המצוות, למה הוא זה שגורם לי לדעת מי אמר והיה העולם? הסברתי את עצמי את השאלה?
כן, אבל אני אנסה להסביר את את האמירה בצורה הפוכה.
אוקיי.
שזה לא שלימוד טעמי המצווה הוא שיאפשר לנו להבין מי, אלא ההפך, שההבנה של מי שאמר והיה העולם הוא שיאפשר לנו להבין את טעם המצווה. זאת אומרת שבהבנה הזאת, בעניינים האלו יש,
זאת אומרת שחזל אתה צריך להיות הפוכה.
מה?
רצונך להבין את טעמי המצוות, דע מי אמר והיה עולם.
אבל זה לא,
הוא מפוך.
לא, אבל בממרה לא מדובר על טעמי המצוות. בממרה
מראה
רצונך לדעת מי שאמר והיה עולם, למוד אגדה. בנוסף לזה, או במקביל לזה, או ביחד עם זה, אנחנו יודעים שהצד של ההגדה הוא מה שמאפשר להעמיק בעניין של הטעם המצווה. זאת אומרת שיש לנו כאן שני ממדים, שתי רמות. הדבר הראשון שהוא שייך לעניין של ההלכה, של החלק ההלכתי של הגמרא, שכאשר למשל דיברנו על זה בפעם הקודמת גם כן, מחפשים מהו הפסוק שעליו אנחנו מבססים את המצווה. אז למה זה חשוב לדעת מהו הפסוק? כי הפסוק שממנו לומדים את העניין הוא שמכיל בתוכו את המשמעות, את הסיבה, את הטעם של המצווה מהבחינה הזאת. זאת אומרת שבמובן רחב, חלק השייך לטעם המצווה הוא כבר כלול בעניין של ייסוד ההלכה עצמה. בסדר? עכשיו, מה שהאגדה בא כדי לאפשר לנו להעמיק בדבר זה ש, וזאת הייתה הנטייה שלי כשהסברתי בשבוע שעבר לגבי העניין של המדרש, זה שבעצם ייתכן שיש אצל אנשים איזושהי רתיעה מלימוד המדרש מתוך פחד לגלות שזה באמת אמת. אתם זוכרים את העניין, זה שהרב היה אוהב לומר, שלא זו בלבד שזה אמת, אבל זה אמת שזה אמת. זאת אומרת שדווקא אולי קצת לאותו הכיוון של מה שהיה יכול להשתמע ממה שאמרת, מבחינת הרציונליות של הדברים. זאת אומרת ש אף על פי שאנשים מאמינים וכל זה בלי שום ספק, איפה שהוא פנימה ישנה איזושהי משיכה של היצר הרע לחשוב, לא בחשיבה צלולה, לא בצלילות הדעת ובמודעות, אלא שאיפה שהוא פנימה, שלסופו של דבר זה בא מהשכל של האדם. וזאת אומרת שהדיון של הגמרא ההלכתי הוא לא שם אותך בקשר ישיר עם בורא עולם. לנו שכשאתה מגיע למדרשים, אז דווקא יש צד אירציונלי מובהק בצורה של המדרשים, וזה כולם האלה, אני חושב שהמחשבים האלה מקושרים מלאים אלו. לחץ על ביטול נעילה, לחץ פה, לחץ שם. וזאת אומרת שכשאתה מייחס חשיבות באותו המובן שהיה הדיון הזה של נדין עם האנשים, לומר שהמדרשים הם בבחינת תורה שבעל פה, אז זאת אומרת שאתה כבר לא יכול להינצל מהממד של תורה מן השמיים. זו קנייה, וזה זה צד חשוב של ה בתהליך של תלמוד תורה, לעבור את את הבחינה הזאת, להסכים לדבר הזה, זה שלב חשוב בתהליך. אז אפשר להסביר את זה ככה, ש כשמתגלה לך רצון השם כרצון השם בטעם המצווה, אז אתה מכיר מי שאמר את הדבר הזה. אנו עצמותו אנחנו לא יכולים להכיר, אז אנחנו מכירים אותו דרך רצונו או דרך מעשיו.
אבל זה אומר לנו בעצם, אני מבין נכון, להימלט משתי בעיות. בעיה מצד אחד זה לחפש את זה שזה בעצם הגיוני בלי שזה יבוא מלמעלה, כי זה בריא. ומהקיצוניות השנייה שמתחמקת מהרצון, שאומרת שזה שרירותי, כמו ליבוביץ'.
כן?
אוקיי.
אז כי פשטה דקרא בלשון שכיבה הוא, ומה דאמרינן בשעה שבני אדם שוכבים, והיינו הערב, ובלבד דמקרה תו זמן שכיבה, הנמילה מדרש חכמים הוא לקבוע הלכה למעשה. לכן ודאי כי ההלכה פסוקה היא שחובה עלינו לקרוא את הקריאה דבשוכבך בשעת הערב, ולאו דווקא על המיטה. דלו חילקו רבנן מעולם, אלא לעניין קביעות התחלת הזמן הערב גבי מצווה זו דקריאת שמה, כי דתנן מאימתי קוראים את שמה בערבים וכו'. זאת אומרת שהרב חוזר כאן לשורש העניין, שכל החלוקה שיש בין השיטות השונות שמובאות בברייתות הן כולן שייכות לזמן. לתחילת הזמן, מאימתי מתחיל אותו הזמן, שזה זמן הערב, שזמן הערב הוא שיקרא זמן שכיבה. אבל תעמד מילתא היה אצלם עניין השכיבה במה שמעורר הסכנה הפנימית של שתי הרשויות. זאת אומרת שהזמן שממנו צריך בגלל העניין של שכיבה צריך להיות זמן ערב, אבל הטעם של או הסיבה שבגללה ישנה אותה החובה זה דווקא בגלל הצד הזה של המעבר ממציאות הקימה למציאות השכיבה, שהיא המעוררת את הסכנה הפנימית של שתי הרשויות. כי כביכול כשאני הולך לשכב, זאת אומרת לישון, אז אני יודע שאני כביכול מוסר את עצמי למצב של אי שליטה. אפשר ללמוד הרבה ביחס לדבר הזה, להתגוננות של הילדים הקטנים שלא רוצים ללכת לישון. אני יודעים את זה. ולכן ברור בכל העליבות זמן דמקרה בו זמן שכיבה. היא לכך, אם לא יצא ידי חובתו בקריאה שבבית הכנסת, כגון אם קראה שלו בזמנה, ודאי יוצא בקריאתו על המיטה כדברי רש"י, אף על פי שקוראים אותו דווקא משום המזיקין, שחזרה החובה לעומק טעמה של הלכה משום דלא קרא בזמנה מעיקרה. שלדעת בית הלל אין כאן מעיקרה עניין של מצוות החבילות כלל דהשתה לא קרה בבית הכנסת אלא כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. לכן אני אומר כי היי סוגיה מחזרת לדברי רש"י, ותודה לאל שחנן בזה, כי מתוך כך נתבאר טעמה דבית הלל מצד הסכנה הפנימית דכתיב בשורבך ובקומך. ואם תקשה,
מה זאת אומרת? הסכנה הפנימית.
הסכנה הפנימית, מה שהסברנו...
של הרשויות?
כן, של השתי רשויות. ואם תקשה, אם כן, למה קבעו חובת הקריאה בעת הערב ולאו דווקא על המיטה בהתאם לטעמה של מצווה? אין כאן קושיה. ופשיטה כי דחקה של חוכמת ההלכה לקבוע אופן מעשה המצוות גבי הכלל של ישראל, ובעינן שיעור שווה לכולם, דהן נצטבינו על הקריאה ואילו על השינה לא נצטבינו. זאת אומרת שיש כאן נקודה בפני עצמה, שהעניין, אולי אזכיר עוד דבר אחד ביחס לזה. יש העניין שהמצוות הן לכתחילה שייכות לכל ישראל. היינו שהמצווה ניתנה לישראל כעם ולא לבודדים, ושהם כבודדים יצטרפו ביחד לעשות כלל של רבים.
Congregation.
כן. אתם מבינים? כן. בהקשר הזה, כן, ישנה שאלה שהשלה שואל לגבי ספירת המידות, שהנידה סופרת את ימי לבונה, ויש מצווה, כמו שאנחנו סופרים ספירת העומר, יש לה מצווה לספור היום יום ראשון, היום יום שני, היום יום שלישי, וכן הלאה לספירה. השאלה השלב, ולמה היא לא מברכת על המצווה הזאת? והתשובה שלו, אתם מבינים את השאלה, והתשובה שלו זה שלא כולן סופרות ביחד. היות ואף על פי שהמצווה היא על כולם, הזמנים של זו הם לא הזמנים של זו, ואין מברכין אלא על מצווה שהיא שווה לכל ישראל. אתם רואים איך זה מתחבר לנושא הזה. זה שנצטווינו על הקריאה ואילו על השינה לא נצטווינו. אתה לא חייב לישון. לפעמים אתה מוכרח, אתה לא חייב. והסכנה החיצונית שמביאה אדם לידי הכפירה של שתי רשויות היא במה שבעולם הבריאה יש בו שני תחומים, אחד של יום ואחד של לילה. זה שייך לאיבייתמה. זאת אומרת שאם העניין של הסכנה הפנימית לא מספיק לך, כי אתה יכול לבוא ולומר אוקיי, אבל אני התגברתי על הצד הזה, אבל המציאות החיצונית היא עדיין קיימת. ורושם הרהורי עבודה זרה במאחיזת העיניים בעת התחלת הערב או בעת התחלת היום, אני הבוקר, וכאמרינן לקמן אחרי עיניכם, זו הרהורי עבירה. אשר אתם זונים, זו הרהורי עבודה זרה. ודע שכל עבודה זרה שבעולם סופה כתחילתה ערבה היא, שכך אמר רבי עקיבא, מניין לעבודה זרה שמתמעה כנידה וכו'. לכן צריכים לקרות קריאת שמע, דהיינו להעיד בייחוד שם השם בורא עולם, מדכתיב היה ערב היה בוקר ממש. ולכך אמר התרצן, יליף מבריאתו של עולם, כלומר דבר זה שנצטווינו בו להעיד בייחוד שם השם, צפחה ורמשר
בוקר,
כן, בא ממש מבריאתו של עולם, שעניין הבריאה הוא סוד האות בית כמבואר אצל החכמים בכמה מקומות, ובפרט בספרי המערל זכרו לברכה, שעניין שתי רשויות נמשך מעניין הבריאה כעניין הכלל הידוע, מיעוט רבים, שתיים והבד. זאת אומרת שיש כאן עניין שמהבית של בראשית, כן? מתגלה העניין שהעולם שבו אנחנו נמצאים הוא עולם של שניות, שהשניות הבסיסית היסודית היא בורא ונברא. והיצר של המינות יש בו סכנה כפולה, הייתי אומר, איכשהו שאחת היא כמובן זו של שתי הרשויות, כאשר בבסיס שתי הרשויות האלו שלו ושלי, ומכאן הסכנה שאני מעדיף לעשות את רצוני מאשר רצונו. זאת אומרת שכאן ישנה הבחינה שבה חווייתית קיומית יש מצב שבו אני יכול להיות עושה רצוני נגד רצונו, זה כאשר אני ער, אבל כשאני ישן אז אני כביכול מוסר, בהכרח נמצא שלא ברשות עצמי. זה מובן? וזאת אומרת שכאשר אנחנו אומרים אותו הפסוק של רחמים, כפי אומר, בידך דווקא אפקיד רוחי, זאת אומרת שזה לא שזה מציאות של בעל כוחי וכולי, אלא זה שייך לשני הקצוות של העניין של בידך אפקיד רוחי בערב ומודעני בבוקר, שזה מקביל לאותו העניין של הקריאת שמע של ערב הבוקר. וצד עוד יותר עמוק של הדבר הזה זה הנטייה, לאו דווקא מודעת מכולם, של רצונו של האדם לראות את עצמו כריבון עולם. אתם מבינים את העניין? אז דאילו אמר התחצן ויבייתם הדכתיב ויהי ערב ויהי בוקר וכולי, הווה אמינא דדעתו לתירוצי הסדר דמתניתין דווקא, אלא אמר ויבייתמה יליף לא מהפסוק אלא מבריאתו של עולם עצמו, לא ממה שכתוב אלא מהמציאות, והיות והמציאות היא כמות שהיא, לכן ככה זה כתוב. וכאן המקום לצטט עוד ממרה חשובה של הרב ולומר, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא שזה כתוב בגלל שזה אמת. לנו האמת היא המקור של הכתוב ולא ההפך. דכתיב וכולי משמע בגופו של עניין כאלה, יליף מבריאתו של עולם ולא יליף מהפסוק המספר על אותו העניין של בריאתו של עולם. וכאילו רמזו למעשה אברהם אבינו עליו השלום שסכנת העבודה זרה החיצונית באה מממשלת השמש יומם ויקח בלילה, ודווקא בזמן התרי נפשי צריך להכיר אמיתת הבורא ולהעיד בייחודו. ולכך באו למידק, היינו לדייק, מאימתי מוטלת החובה. ואם קרה קודם לכך, לא עשה ולא כלום, משום דעדיין אין צורך בדבר. וזהו יליף מבריאתו של עולם, שהעולם נברא מחדש בעת הכיר אברהם אבינו עליו השלום את בוראו. אתם זוכרים את הפסוק של אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, אותיות באברהם. כן? זאת אומרת שכאשר אברהם מכיר את עצמו כבריאה, אז יחד עם אברהם כביכול נברא העולם מחדש. וכפי שאנחנו אומרים גם כן במובן קצת שונה, חדשים לבקרים, ואנחנו אומרים גם כן בקריאת שמע המחדש טובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וזה אותו העניין, וזהו יליף מבריאתו של עולם, שהעולם נברא מחדש בעת הכיר אברהם אבינו את בוראו, כדי דרשו על הפסוק דבהיברעם. כלומר, עתידה חובה זו להצטוות עלינו בתור חובה מעת קיימה אברהם אבינו עליו השלום במידותיו, ולאו דווקא מי שאמרה משה רבינו עליו השלום בפרשת ואת חנן וכלי יתבאר עוד. זאת אומרת שיש לנו כאן שני דברים, העניין של החובה והעניין של המצווה. העניין של המצווה בא ממשה רבנו. העניין של החובה בא מבריאתו של עולם, כפי שזה מתגלה דרך אברהם אבינו. שמרגע שהכיר אברהם אבינו את בוראו, וזאת אומרת שהעניין הזה הוא מקבל את הביטוי בתודעה של האדם עם אברהם אבינו, אז מאותו הרגע נוצרת החובה שעתידה להיות בבחינה של המצווה של תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זאת אומרת שיש בספר בראשית כמה עניינים שהאבות מתחילים בהם בצורה מפורשת, מעבר לזה שאנחנו אומרים שהאבות קיימו את כל התורה כולה, אבל אנחנו לא מקיימים את אותה המצווה. למשל ברית מילה, אנחנו אומרים בברכה אשר קידושנו במצוותיו וציוונו להכניסו לבריתו של אברהם אבינו. עד שקיבלנו את המצווה היינו מלאים כל הזכרים מאז יצחק אבינו ועד אותו הזמן, מטעם הברית של אברהם אבינו, אבל זה הייתה בבחינת מורשה קהילת יעקב. זה הפך להיות מצווה מאז משה רבנו, ואנחנו היהודים בני ישראל מאז מתן תורה לא מקיימים את הדבר הזה בגלל שאברהם עשה, אלא כי קיבלנו את המצווה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. וזה כמו גיד הנשה, זה כמו כל העניינים האחרים.
מה ההבדל שם בין המצווה לחובה?
שהחובה, מה?
צריך לדעות בספר החינוך זה קשור בכל זאת.
מה זאת אומרת זה קשור?
בסדר שהספר החינוך מביא את זה, נדמה לי שזה דווקא
הספר החינוך מביא את הדברים לפי הסדר של הפרשיות. היות והעניין של ברית מילה מופיע שמה, אז הוא מדבר על זה שמה, אבל העניין הוא מתי זה הופך להיות למצווה לעם ישראל. מאז מתן תורה.
אז למה הספר החינוך מביא את זה?
כי הוא מביא את זה לפי סדר הפרשיות. איך שהוא אפשר לומר שהסדר של ספר החינוך זה לפי הפרשה, וזה קצת כמו, קצת זה לא בדיוק, זה קצת כמו השלה שבחלק נר מצווה שבכל פרשה הוא מביא את הצד של המצוות שנמצאות שם, לאו דווקא מבחינת התרי"ג מצוות, אבל של אותם הדברים שיש בהם צד של מצווה, או שאפשר לחבר את זה לכוונה של מצווה או לדבר כזה. למה? כי השיטה שלו זה לומר, יש לך קודם כל הצד של של ההלכה, של אילו הייתי מדבר קצת בלשונו של הרב, אז הייתי אומר שהדחיפות והעדיפות הוא במעשה. זאת אומרת שבין אם יש לך זמן או שאין לך זמן או שכל או אפשרות להבין מה אתה עושה, הדבר הראשון זה לעשות. אבל אחר כך אתה לא יכול להסתפק בעשייה הזאת, אתה צריך להשתדל עד כמה שאפשר להבין מה שאתה עושה. וזאת גם הסיבה שהחלק של נר מצווה הוא קטן וקצר ומרוכז. זה לא שהתורה אור הוא לא מרוכז, אבל זאת אומרת שיש שם עריכות, ואחר כך אתה מגיע לבחינה של תוכחות מוסר לפי אותו הפסוק של כנר מצווה ותורה אור. ודרך חיים תוכחות מוסר, שזה הפסוק שדורש גם המהר"ל, כדי להסביר את העניין של דרך חיים תוכחות מוסר על הצד של הפרקי אבות. אבל זה אומר שהעניין של הקישור בין התורה לבין המצווה, זה שמבחינת העשייה המצווה קודמת. זאת שאין אנחנו תולים את עשיית וקיום המצווה בהבנתנו אותה. יחד עם זאת, באותה הסוגיה הידועה של ושגם פרקי אבות מביאים אותו, שדנו בזה ויכוח, תלמוד גדול הוא מעשה גדול, אז הגיעו למסקנה שתלמוד גדול המביא לידי מעשה. אז זאת אומרת שמעשה גדול, למה אתה אומר שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה? אתה צריך לומר, אם התלמוד הוא מביא לידי מעשה, אז היה צריך לומר מעשה גדול שתלמוד מביא לידי מעשה. אז מה אתה אומר תלמוד גדול? מבין שהדרך שבה דברים נאמרים הם קצת קשים. זאת אומרת שמכאן אתה לומד שהמעשה בלי ההבנה של מה שאתה עושה הוא לא לגמרי מעשה. אבל זה לא אומר שאתה יכול, כל עוד שאתה לא הבנת, לומר אני לא עושה. אז איך, אם כן, איך תלמוד הוא שמביא לידי מעשה? הכל הפוך על הפוך, על העניין הזה. אז זאת סוגיה ללמוד. גם הביטוי כשהוא לעצמו הוא בעייתי, שהיה צריך להיות מעשה גדול שתלמוד מביא לידי מעשה. ואין הכוונה שמה שכל עוד שלא למדת, אז אתה לא עושה. אז זה קשור לעניין ארוך, שאנחנו רק נסיים את הפסקה כאן עד סוף שורה 9, שאנחנו הלומד על מנת ללמד מספיקים בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות מספיקים בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות. זאת אומרת שיש לימוד הנדרש כדי לעשות. אם אתה לא יודע מה לעשות, אז אתה לא יכול לעשות. אז זאת אומרת שיש תלמוד מינימלי שמביא לידי מעשה, אני שמאפשר לך לעשות. כי אם אתה לא יודע מה, אז אתה לא יכול. כלומר, עתידה החובה זו להצטוות עלינו בתור חובה מעת קיימה אברהם אבינו עליו השלום במידותיו, ולאו דווקא מי שאמרה משה רבינו עליו השלום בפרשת ואתחנן וכהתבארו. דנודע שהאבות שמרו המצוות כדרכם, ובפרט דבר זה יליף מבריאתו של עולם, כלומר דבר זה בא מצד העולם במה שהוא נברא בבית, כדי פרשנו. זאת אומרת העניין של הדיוק בשורה האחרונה הזאת, שכאן אנחנו נפסיק היום, זה שהחובה כאן מהבחינה הזאת, מבחינת היבאיתמה, היא נובעת דווקא מכך שהעולם נברא. באותו הדיון הידוע בין חכמי ישראל והפילוסופיה והפילוסופים, האם העולם הוא קדמון או לא וכו', אז היינו יכולים למשל מבחינה ספקולטיבית לתאר לעצמנו לפי דעתם של חכמי יוון שיש אלוה והעולם קדמון, אז עדיין יש שניים, הוא ואנחנו. אבל האם אז הבעיה של שתי הרשויות והעניין של קריאת שמה כפי שאנחנו מכירים אותו היה מתחייב? אז מאותו הרגע שאני לא מכיר את עצמי כנברא, אז העניין של שתי הרשויות לא קיים מבחינתי, שאין אני עומד במצב של תחרות כביכול בין שתי אפשרויות. הוא קיים, אבל מקור קיומי שלי הוא לא הוא. אם העולם הוא קדמון, אתם מבינים את את הדבר? אבל אם מקור חווייתי זה הוא, ויש בעולם צד שנראה הפוך מזה, אז אני נתון לספק הזה של למי אני שייך. וזאת אומרת שיש כאן אותו הדיוק, שהעולם נברא בבית, כן, שעצם הבריאה היא שיוצרת את המציאות של השניות. ולכן עלינו להבין מהבחינה הזאת שהמקור של השניות הזאת של העולם שנברא בבית זה דווקא הצד של הברכה שיש בעולם ולא ההפך, ושזאת הסיבה שאין העולם נברא באלף, כפי שידוע מאותיות ברבי עקיבא. כן? אתם מבינים את הדבר? זאת אומרת שמצד אחד העולם נברא בבית, שזה סימן ברכה, אבל לצד הזה דווקא קשורה איזושהי סכנה של אי הבנה שצריך לתקן אותה דרך המצוות של הנוכי שמתחיל באלף.
שכוח, תביאו לי את הדפים, נשים אותם בתוך הגמרא של ברכפלד, אז נדע איפה זה. זה הגמרא של ברכפלד, כמו שזה זה. כן. יש לך זמן, גדי? אם כן, אז אני יושיב אותך לקרוא, ואני אקח את הרב. לא, אני אקח את הרב הביתה, אני יושיב אותך אצלי, נעשה סיבוב. אני אחזור, מתאים לך?
אתה לא מתאים, אני ניסה.
או שאני אבוא איתך ואתה תקרא ברוב האוטו אם אתה רוצה, אני אנהג. בסדר.
יש לך עוד?
כן.
הלו. כן. בוקר טוב. ברוך השם. עוד חצי שעה, 3:15. אני מעריך 3:15 יותר. טוב, אז אני אבוא עוד מעט, בסדר? אני אבוא עוד 3:15. מה שאתה רוצה, בסדר? 3:15 אני אהיה. טוב, ביי. נראה לי שאני מחקתי את השיעור.
מה?
נראה לי שמחקתי את השיעור.
מחקת את השיעור?
נראה לי שאני סימנתי בדיוק הפוך. כותב לך save ו-no וזה, ואני העברתי, לחצתי על זה וישר לחצתי על הפעולה, והוא לא כתב לי save בסוף. לדעתי לא שמתי לב, מה שהיה מואר זה
ה... אז לדעתי איפה יאיר?
אבל המכשיר שלו עוד עובד.
כן, בגלל זה אני עולה לשואל. האכזרי עם הסוללות.
כן, זה נכון.